שבת שלום וברך, ויהי רצון שנקיים את כל מצוות הפורים כלכתם, בעיתם ובזמנם, ויעבור עלינו ימי הפורים על כל עם ישראל, לטובה ולברכה, לששון ולשמחה.
אמן ואמן, וכמו שאמרנו, שאנחנו בפתחה של שבת זכור, הרב, אולי עיקרי ההלכות לגבי קריאת זכור, המנהגים השונים, נשים, אנשים שלא יכולים לצאת מביתם, החיוב בקריאת זכור, בבקשה.
הלכות פורים הם רבים.
זכור, בבקשה.
שלמעשה זה יום אחד בלבד, אבל ההלכות שלו רבות מאוד. תחילה בראש, יש לנו מצווה אחת שהיא מדאורייתא. שאר המצוות של פורים, שלום פורים עצמם, כולם דרבנן או מדברי קבלה, מה שכתוב במגילת אסתר. אבל שבת, מחר, אנחנו מקיימים מצוות עשה מן התורה של קריאת פרשת זכור. שכן כך דרשו בגמרא, זכור את אשר עשה לך עמלק, זכור בפה. אז מה זה לא תשכח? לא תשכח בלב. עכשיו בפה צריך שיהיה ספר תורה הכי מהודר, כי זו הקריאה היחידה בשנה שהיא מן התורה. אפילו הקריאה של קורבנות יום הכיפורים והחגים והמועדים היא לא מן התורה, היא מדברי חכמנו זיכרונם לברכה. אבל קריאת התורה של פרשת זכור היא מן התורה, אלא שחכמים קבעו את זה בשבת שלפני פורים, ולכן בשבת זו כולנו נשתדל בבית הכנסת לשמוע קריאה מפי חזן מדקדק שקורא כל אות ואות כהוגן, שוונה, שוונה, מעמיד, הטעמים, הכל כמו שצריך, ביטוי האותיות בצורה נכונה ומדויקת, כפי המסורת המסורה לנו מאבות אבותינו, ובעיקר העיקרים שספר התורה יהיה הכי מהודר, הכי מוגה והכי נאה וקשר. כי לצערנו היום קשה מאוד למצוא ספרי תורה כאלה. אז לכן אדם יחפש איפה יש ספר תורה שהוא באמת קשר ומהודר, כדי לקרוא בו או לצאת ידי חובה בקריאה שקוראים. עכשיו, לקריאה הזאת צריכים להיות עשרה. כלומר, גם אם אדם מתפלל באיזה בית הכנסת, ושם הביאו ספר תורה שלא היה כמו שצריך, או הקורא לא היה איש ששומר מצוות כהוגן, שיכול להוציא אותנו ידי חובה, אז יש עושים קריאה גם בצהריים אפשר, במשך כל השבת, סמוך למנחה, לפני מנחה, אחרי מנחה, אבל לא בערב ממש, אלא במשך שעות היום, וצריך שזה יהיה בעשרה. זאת אומרת, גם אם אדם לא יצא ידי חובה של קריאת פרשת זכור, אז הוא צריך להיות בנוכחות עשרה, שהוא יקרא או מישהו יקרא לאוזניו, שבזה יצא ידי חובה. עכשיו נעבור לנושא של הנשים. נשים, זו, יש מבוכה גדולה בין הפוסקים, האם אישה חייבת בקריאת פרשת זכור או לא. יש סיעה של פוסקים שטוענת שכן, ויש סיעה שאומרת לא. הטעם אין משום מצוות עשה שהזמן גרמה, והאמת זה לא מצוות עשה שהזמן גרמה, ככה מסקנה, כיוון שרק הסמיכו את זה לפורים. אפשר לצאת גם מידי חובה בפרשת כי תצא, ויש אומרים גם בפרשת בשלח ויבוא עמלק, או ביום פורים עצמו. וגם יש עוד טענה של הפוסקים שסוברים שאישה פטורה מדין שהיא לא צריכה להילחם, לא יק לגבר על אישה. אז המתרגם כתב שלא יק לנשק על אישה, ואישה לא יוצאת למלחמה, אין דרכה של אישה לצאת למלחמה, וכל המצווה הזאת זה בשביל למחות את זכר עמלק, ולכן אישה פטורה. אבל החולקים סוברים לו שזו מצווה בפני עצמה. אני צריך להזכיר בפה, יש מצוות מחיית עמלק, שהיא מצווה כמו שאנחנו רואים בספר החינוך, גם הרמב"ם בספר המצוות כתב אותה בפני עצמה, ויש מצווה של קריאה בפרשה בספר פרשת זכור. בכל אופן אנשים קיבלו את זה עליהם כחובה, ולכן טוב יעשו אם יכולות, אני מדגיש אם יכולות ויש באפשרותן, באותה שכונה או באותו מקום ללכת ולשמוע קריאת התורה של פרשת זכור. יש בתי כנסת שעושים שעות מסוימות לנשים בשעה אחרת במשך שעות היום, כדי שאנשים יחליפו אותם הגברים או המבוגרים, מבוגר אחר לשמור על הילדים הקטנים אם נמצאים בבית, ואז האישה יכולה ללכת ולשמוע את קריאת התורה. למעשה כן ראוי, אישה שלא יכולה או משום מה נבצר ממנה ללכת והיא רוצה כן לשמוע, אז מועיל שמישהו מבני הבית הגדולים, אני מדגיש מגיל מצוות, ייקח ספר תנ"ך ויפתח בסוף פרשת כי תצא שלושה פסוקים אחרונים, יקרא איזה מתוך ספר התנ"ך והיא תשמע, ובזה היא כן יוצאת ידי חובה. הוא הדין מי שנמצא באיזה ארץ רחוקה ונידחת, באיזה פינה שכוחת אל, ואסור לומר שכוחת אל כי הקדוש ברוך הוא לא שוכח אף אחד, אבל זאת אומרת מקום שבכלל לא מגיעים אליו ואין שם אפילו יהודי אחד והוא בקושי נמצא שם, אז באמת אחד כזה ייקח לידו ספר תנ"ך ויקרא בשבת זו את שלושת הפסוקים של פרשת כי תצא, שמסיימים את פרשת כי תצא, זכור את אשר עשה לך עמלק. אלה פחות או יותר הפרטים. שאר הפרטים של פורים בהמשך בעזרת השם נזכיר את זה.
אמן ואמן. תודה. בדיוק כמו שהרב אמר, בוודאי חלק מהשאלות של המאזינים. אנחנו לפני ברשות הרב למאזין הראשון. שלום לך, יוסף מאשדוד.
כן, שלום וברכה.
שלום.
כבוד הרב, אני בן 86 פלוס.
כן, פורת יוסף, כן?
וגם חולה.
כן.
ויש לי ביטוח לאומי, אני מקבל אישה כל יום, חמישה ימים בשבוע, שעתיים ליום. בתי שהיא באה, אז אני צריך לפתוח את הדלת חצי פתיחה, כשלא יהיה חוד. אבל מה קורה עכשיו? מה קורה בקור? אני מתקרר. שבוע שעבר הייתי בבית חולי וקיבלתי ברוכית גדולה, והכל השבוע עליכם לקחתי.
כן, בוא נקצר. קודם כל לברך אותך ברפואה שלמה, ושלא תדע מכאוב וצער ולא תהיה תלוי באחרים. קיים בך את הפסוק אל תשליכני לעת זקנה. עכשיו לעצם השאלה, לא חייב שהדלת תהיה פתוחה לגמרי. הדלת לא תהיה נעולה, תהיה פתוחה, ואפשר להניח איזה כלי או איזה דלי או איזה גוש של עץ או כל דבר אחר על הדלת, אבל הדלת פתוחה, אז לא קר ובטח יש חימום. אז כשיש חימום וקצת אוויר נכנס ברוחב של סנטימטר אחד או פחות, והדלת, מי שירצה לבוא מבחוץ יכול להיכנס, זה בהחלט מועיל. אז אני מציע לעשות את השיטה הזאת. גם שעכשיו ברוך השם מזג האוויר הולך ומשתפר, אז אני מקווה שלא תתקרר ולא תצטנן, אלא תהיה בריא וחזק, ואל תדאג, תתעטף יותר בבגדים ושמיכות, ואל תדאג, אתה לא צריך להשאיר את הדלת פתוחה לגמרי, ולא שליש ולא רבע, אלא כמו שאמרתי, להשאיר את הדלת שתישאר שפתוחה, שהיא מוכנה לכל מי שיבוא וירצה, יכול לדחוף את הדלת ולהיכנס. אז אין איסור ייחוד. תבורך, והשם יתברך.
סליחה, הרב, בנוגע לתרומות למקוואות, אני כל הזמן מתקשר, רוצה לתרום 500 שקל, ואומרים לי, אנחנו נשלח לך בשיעור שיקח, ועד היום לאף אחד לא שולח.
הנה, עכשיו שמעו את הקריאה שלך, ואני מקווה שכן נשתחו.
שיהיה בהצלחה, תודה למאזין מאשדוד, ואנחנו עם מאזינה מהשרון, שלום לגברת.
שלום וברכה. קודם כל תודה רבה לרב על כל השיעורים וההנהגות ורפואה שלמה ואריכות ימים. רציתי לשאול לגבי פורים. אבא שלי, זכרונו לברכה, הוא נפטר ביום פורים, ורציתי לדעת מה ההנהגות שאנחנו צריכים לנהוג ביום פורים עצמו, מבחינת שמחת החג, מבחינת השתתפות בסעודות עם כולם, אם יש איזשהם הנהגות מיוחדות ליום ההזכרה של אבא. וגם רציתי לשאול אם מותר לי להקדיש את מצוות היום לעילוי נשמתו, או שזה, או שאי אפשר לעשות דבר כזה.
אז בואי אני אענה לך על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון בעזרת השם. קודם כל, אתם לא צריכים לעשות שום הגבלה לגבי שמחת פורים בזה שזה יוצא יום הפטירה של אבא. נכון שמרן הבית יוסף, אני מדגיש בבית יוסף, הוא כתב את זה, אבל בשולחן ערוך לא הביא, והאשכנזים נוהגים בזה, שביום שנפטר בו אביו או אמו לא נכנס לבית המשתה. אבל המדובר הוא בסתם יום של חול, שיש גם שמחת התן וקלה או בר מצווה או כל שמחה אחרת, אז על זה זה מדובר. אבל על יום פורים, כיוון שזה חובה על כל אחד מישראל, ולא עלינו, אפילו אבל תוך שנה, תוך 30 ואפילו יותר, חייב במצוות הפורים. הוא חייב בקריאת מגילה, והוא חייב בשמחת החג, שזה אכילת בשר ושתיית יין, אפילו מעט. והוא חייב במשלוח מנות, והוא חייב בכל הכללים שיש לנו בפורים. אז כך שאתם לא מוגבלים מבחינה זו. אתם כן יכולים במשלוח מנות כרגיל, והכל כמו שצריך. עכשיו, לגבי השאלה האחרונה הייתה, רק תזכירו לי בבקשה.
אם אפשר להקדיש את מצוות היום לעילוי נשמתו.
את לא צריכה, אז פה יש טעות אחת מפורסמת אצל הרבה אנשים, בעיקר נשים, שכאילו אני צריך לומר לפני קריאת תהילים שאני עושה את זה או קורא את זה לעילוי נשמת אבי או אמי, חמי או חמותי. טעות. היא באופן אוטומט. זה לא צריך להזכיר. בן או נכד, חתן או כלה, זאת אומרת אדם על חמיו, חמותו, אביו, אמו, אפילו סבו, באופן אוטומט זה עולה לעילוי נשמתו, ואין צורך להזכיר. את הקדוש ברוך הוא אנחנו לא מזכירים, לא צריכים להזכיר אותו, הוא יודע לבד מי ומה. וכל האבות שלנו, אבות אבותינו, שם למעלה בשמיים נהנים ושמחים כשאנחנו עוסקים בתורה. לכן המצוות של החג לא צריך להזכיר. אני מבין שאתם מתכוונים כמה שזה יום ההזכרה, אז כן. הנה חינמה, אם אתם רוצים, באותה לילה שלפני פורים, לקרוא איזה פרק משנה, או לחלק אדרה רבה, אדרה זוטה, אפשר גם לפני כן בשבת עצמה, גם כן מותר בבית הכנסת, להביא שם תהילים מחולק, או להביא שם אדרה מחולקת, לבקש מהציבור שכל אחד יקרא, ויגידו, ואחרי זה עשו לו השכבה, וזה יש כן. אתם מדי חובה.
ואם אני מחלקת?
שלום. תודה.
אוקיי, תודה רבה, כבוד הרב.
תודה לשואלת, אנחנו עם כבוד הרב, עם מאזין מהצפון, שלום לך, עופר.
שלום כבוד הרב, שפתיים ישק, משיב דברים נכוחים.
שלום וברך.
שפתיים ישק, משיב דברים נכוחים.
אמן.
כבוד הרב, הגימטריה של הרב זה חסד סובבנו, וכחכם, בן חכם, ברוך השם. הרב, חייב לעשות, לקרוא את המגילה בדיוק בבית הקדוש, או שלחכות, אפשר לחכות לעשות ברוב עם אחרי תפילת ערבית?
לא הבנתי מה ההבדל בין ברוב עם לבית הקדוש.
בית הקדוש זה בשעה 6:30. אנשים רוצים ב7:30.
אין לי את שני הצדדים של ה...
6:30 יבואו קצת אנשים.
אתה מדבר בלילה או ביום?
בלילה, בלילה.
בלילה, כן.
ובשבע וחצי יבוא יותר אנשים, יותר אנשים שלא, שלא מקפידים.
הבנתי. אז אתה שואל אם לעשות ברוב עם או לעשות בוועדה קדוש. כן. אז קודם כל, אלה שנפלים בשש וחצי, ייתכן שהם ממהרים או כאלה לעבודה, אבל פי שביום פורים לא ראוי לעבוד, אבל יש כאלה שנאלצים.
עוד רב, מחילה, אני מדבר על הלילה, שש וחצי בערב, יוצא שבת.
אז אנחנו מדברים כעת על הלילה. אז יש כאלה שממהרים הביתה, כי אנשים מחכות להם, ואנשים גם רוצות לשמוע אחר כך קריאת מגילה, ויש שעה מסוימת שאנשים, אני לא יכול לאלץ אותם, להגיד להם, תשמעו, תסגרו את בית הכנסת, אז תשאיר אותם, יש להם עניין שלהם, זה כן. אבל אם אתה שואל אותי מה העדיפות, מוזכר בפירוש בהלכה, שיש עניין של פרסומי ניסה, ומצווה ללכת לבית הכנסת שיש בה 500 אלף איש, כל מספר יותר גדול.
מחילה, כבוד הרב, אנחנו במושב, אני מושב קטן וזה בית הכנסת אחד.
בסדר, אני מדבר לא רק לך, לכל הציבור, סלח לי. כן, אני מדבר לכולם. אז אם יש בית הכנסת אחרת או כינוס אחר, שבכינוס הזה יהיו יותר אנשים, אבל בתנאי שלא תהיה הפרעה בשעת קריאת המגילה, אלא יקשיבו, ואת כל הפיצוצים שהם עושים יעשו בין פרק לפרק, או בסיום קריאת המגילה, יעשו כמה שהם רוצים באוויר, וגם באוויר הפתוח יותר טוב לא לחנוק את הציבור בתוך בית הכנסת עם עשן ותמרות עשן וזיקוקין וכו'. אז פשוט אני חוזר ואומר, באופן פרטי אתה יכול בהחלט ללכת לשמוע קריאת המגילה במניין של שבע וחצי, ששם יש יותר קהל. אבל את הציבור אני לא יכול לאלץ ולהכריח. זו שעה מקובלת, שש וחצי, מוצאי שבת, לקרוא קריאת המגילה. ויש אנשים שיש להם כל מיני אילוצים. אני לא נכנס לסדר היום שלהם וללוח הזמנים שיש להם. בסדר? העיקר שיעבור.
מה לעשות ערבית, הבדלה, ואחרי זה לבוא למגילה.
בסדר.
תודה כבוד הרב, יישר כוח.
תודה.
כן, תודה רבה. באמת השאלה היא לא פרטית, הרי רוב רובו של העולם, כמו שהרב יודע, במוצאי שבת זה פורים דפרזין. אז אולי הרב בעניין הזה לגבי טלטול והכנה משבת לכל, אולי לתת את הדקויות?
כן, יש שאלה בהלכה אם מותר לטלטל את המגילה ביום שבת עצמו. הדעת הגאון הפרי חדש והגאון היעבץ שלו, שאין לטלטל את המגילה בשבת. אבל החתם סופר ועוד חלקו עליהם ואמרו, כי מה איסור יש בכך? כי אנחנו לא מטלטלים ספר תורה ומגילת רות ועוד, בפרט של האשכנזים שהכל כתוב מגילות מגילות, וגם נביאים, ההפטרה. אז למעשה מותר, המגילה עצמה מותרת בטלטול. יש לנו שאלה אחרת הלכתית, והיא הכנה משבת לחול. שברגע שהוא לוקח את המגילה איתו בשבת, לוקח אותה לבית הכנסת, כדי להכין אותה שבלילה תהיה מוכנה, שבתפילת ערבית מיד אחריה, יוציא את המגילה ויקרא בה. אז השאלה אם זה מותר, ויש בעיה עם זה. להלכה, הגאון יפה ללב כתב, זה בנו של רבנו חיים פלאצ'י, רבי יצחק פלאצ'י, כתב שאחרי השקיעה יעשה כן, או על ידי קטן. ילד למטה מגיל 9, תן בידו את המגילה, והוא יטלטל לו אותה ויביא אותה לבית הכנסת. או יש דרך אחרת, במידה וזה לא ניתן כל הביצוע הזה, אני לא יודע מרחקים שאנשים נמצאים, לפעמים אדם צריך ללכת לאיזה בית רפואה, לקרוא לפני החולים, אז הוא חייב לצאת חצי שעה, שעה, לפני צאת השבת, אני לא יכול להגביל אנשים. יש דרך. כמובן כשיש עירוב, כי אחרת אסור יהיה לטלטל. יש דרך שהוא ייקח איתו את המגילה, או יתן אותה ביד ילד קטן, שישא אותה איתו, שיבוא לבית הכנסת או לאותו מקום, שיגיע ליעדו, יפתח את המגילה ויקרא עוד בשבת איזה עמוד או שניים, כאילו מכין עצמו, ומותר לקרוא מגילה. הרי אדרבה, יש מנהג ישראל, וחבל שהמנהג הזה בדורנו התחיל להשתכח, שהיו קוראים, אני יודע שעד היום יש בתי כנסת וקהילות ומשפחות שנוהגות בכך, קוראים את הנביאים וכתובים כל שבת. כך שיוצא וזה מסודר בצורה שבמשך שנה שלמה מסיימים את כל התנך. זאת אומרת, עד שמחת תורה מסיימים את כל ספרי הנביאים, ראשונים ואחרונים, וכן כל ספרי הכתובים. אז אפשר יהיה בשבת, ובשבת זו התור של מגילת אסתר. זה דבר ידוע, מי שיפתח את הלוח וימצא. כי היום בצערנו בסידורים המחודשים שיצאו, השמיטו את זה. אבל בסידורים הישנים יש את זה. בעיקר סידורים של מנחה וערבית שהיו בירושלים לפני 20 ו-30 שנה. יש שם סדר סימני קריאת נביאים וכתובים בשבת. אז מובא כל שבת כמה פרקים היו קוראים, מאיזה ספר, על הסדר. מתחילים בספר יהושע, מסיימים בדברי הימים. ובכתובים מתחילים ספר תהילים, ומסיימים בחמש מגילות. וחמש מגילות קוראים אותם כל אחת בשבת שראויה לאותו חג. קהלת זה בשבת שלפני סוכות, ואשכנזים קוראים את זה ביום החג עצמו. אבל אנחנו הספרדים נוהגים בשבת שלפני, מגילת אסתר בשבת זו, שבת זכור, כדי שיכין את עצמו לקראת הפורים והמגילה, שיבין מה כתוב במגילה, ואם יש איזו מילה שלא מובנת, הסתכל בראשי, יפרש וכו'. מורבי עליו השלום, כך היה מנהגו כל השנים, שהיה בשבת זו, כל שבת היינו לומדים את כל הפרשה עם פירוש ראשי. בשבת זו, אחרי הפרשה עם פירוש ראשי, היה לוקח מגילת אסתר, ולומדים פירוש ראשי על מגילת אסתר מתחילתו, מתחילתה ועד סופה. כך, אז באמת, הנה עוד שיטה ועוד דרך איך לפתור את הבעיה הזאת. תודה.
שלום, כבוד הרב. הלו?
כן, שומעים, בבקשה.
שלום הרב, רציתי לשאול, אבל שהרב אמר שהוא חייב בכל המצוות בפורים, אבל שהוא בשנה על אביב, האם אבל מותר לו לשמוע שירים ולרקוד ביום פורים?
קודם כל, סליחה שלא עניתי, אני עונה לך שלום וברכה ובשורות טובות. עכשיו לגבי תוך שנה על אביהם, קודם כל ראוי להזכיר לכולם ששאר קרובים אחרי 30 יום אין שום דיני אבלות. אבל על אבא ואמא זה משך 12 חודש. עכשיו, השאלה שלך, מה לגבי שמיעת מוזיקה? לא, אסור לשמוע מוזיקה. על אבא אם 12 חודש אין לשמוע מוזיקה. ולגבי סעודת פורים, אז בזה יש כמה מנהגים, והפוסקים נדרשו לזה. שאם היה נוהג כל שנה ושנה לעשות סעודה בפומבי עם משפחה מורחבת או עם ידידים ומכרים, והשנה הוא ישנה, אז הוא מראה כאילו אבלות בפורים. וההלכה אומרת שלא עלינו גם אבל תוך שבעה, לא נוהג אבלות בפרהסיה בפורים. זאת אומרת, הוא לא יושב על גבי קרקע, אלא יושב על הכיסא, אבל דברים שבצנעה נוהג, כמו רחיצת פנים, ידיים ורגליים, ושאר העניינים האישיים, את זה הוא כן נוהג. אבל בפרהסיה, אפילו תוך שבעה, לא. אז כאן, אם זה יכול להתנקש עם שאלה של אבילות בפרהסיה, אז יבטל את האבילות מפני שלא לפגוע ביום פורים, שהוא יום זה, אבל השתדל לא לרקוד ולא לשיר ולא לשמוע מוזיקה. הוא עדין כתבו על גבי שמחת תורה, שביום שמחת תורה אנחנו שמחים לכבוד התורה, אבל מישהו תוך שנה על אבי ועל אמו יכול להצטרף למעגלים בשקט, אבל יעשה את זה בצורה סולידית, קצרה כמה שאפשר, ושאר הזמן ישב וישמע, מותר לו להיות נוכח שם. אז עכשיו הוא עדין לגבי פורים. לגבי פורים, סעודה כן עושה, אוכל בשר, שותה יין, אבל לא יותר מדי, כי אין שום חיוב להשתכר. זו טעות שהרבה חושבים, חייב איניש לבוא סומה ויודעים לשיר את זה ולפזם את זה בכל השפות. את זה פה כולם שמחים. נכון, תשמחו ושישמחו, אבל לא חייבים להשתכר ולהשתולל, אלא הכל יהיה שמחה פנימית, שמחה בתוך הלב. אז נמצא לסיכום שאבל חיה בכל המצוות, כולל משלוח מנות שהוא שולח, לגבי לקבל, יש בזה מנהגים שונים, דעת הגאון הבן איש חי שלא לקבל, אבל יש פוסקים ספרדים שסוברים שיכול לקבל, אבל בכל זאת כולם מודים שלא יעשה יותר מדי דברים של פרהסיה או דברים שיש בהם רעש, אלא בצורה יותר שקטה וסולידית יעשה את השמחה של, של יום הפורים. תודה.
תודה למאזין מבית שמש. ואנחנו עכשיו עם מאזין מרמת גן. שלום, שלום לך למאזין, הסליחה.
שלום.
שלום, שלום.
כבוד הרב, בריאות שלמה, שבת שלום וחג שמח.
אמן, אמן.
אני מבקשת לשאול, אדם שיש לו 4 ילדים, יש לו הכנסה בסביבות 6,000 שקל לחודש, האם הוא צריך לאסר גם סכומים שהוא מקבל כעזרה?
יופי. תודה רבה שאת מעלת השאלה הזאת.
תודה לך.
מאוד חשובה.
תודה לך.
אני אקדים ואומר לגבי זכר למחצית השקל. יש לנו בעיה גדולה עם קופות הצדקה, ואני לא מוצא אף אחד מהכלל. לפי ההלכה, זכר למחצית השקל, די אם אתן חצי שקל, ולא יותר. כי כל הפוסקים כתבו עוד בראשונים ותשובות הגאונים, חיפשתי ולא מצאתי מי שכתב שצריך לתת שיעור של 9 גרם כסף. זה מנהג שחכמי הקבלה ואנשי ירושלים נהגו. אבל בכל אופן, זה תזכורת לנו, בפרט לתושבי לא ירושלים, שעושים במוצאי שבת את קריאת המגילה, שראוי לתת כבר היום ולהפריש את הכסף של זכר למחצית השקל עכשיו ממש, כדי לא לשכוח, כי מובא בספרים שטוב שאדם ייתן לפני קריאת מגילת אסתר, ייתן את זכר למחצית השקל. אז בלילה יש נמנעים מלתת צדקה בלילה, בגלל ההזהרה של גם תלמוד ירושלמי זה מובא, וגם בדברי רבנו ארי, אבל כאן זה מצווה שהיא עוברת ודאי, אז צריך לתת. אבל עדיף שייתן היום, בפרט שביום שישי, יש עניין גדול לתת צדקה ביום הזה. ואפילו שאני לא נמצא לפניו, עצם זה שאדם מפריש את הצדקה, ותלמד תראה את הנשים הצדקניות של עם ישראל, שנוהגות לפני הדלקת נרות להפריש צדקה. זה דבר גדול מאוד מאוד. ביום שישי לתת אפילו מטבע אחד לצדקה, זה כנגד מיליונים בזמנים אחרים. אז אני מזכיר פשוט לכולם, מי שעדיין לא יפריש זכר למחצית השקל, שיפריש, ויכול לתת את זה אפילו אחרי פורים. לא חייב לתת את זה ממש עכשיו, מהרגע להרגע. עכשיו, לגבי השאלה שהמאזינה הנכבדה שאלה, צר לי מאוד שאנשים, יש פסוק שאומר, עמי נוגסה מעולה בנוגסייך צדקה, שאסור לקחת צדקה בצורה של נוגס. נוגס בשין שמאלית, פירושו לוקח בכוח או לוחץ את האדם, מבייש אותו עד שמוצאים ממנו צדקה. ובמה דברים אמורים? אני רואה ואני בתוך עמי נמצא. יש הרבה אברכים שהם מסכנים עניים. יש הרבה אנשים שמשפחות מרובות ילדים, כמו שציינה מאזינה הנכבדה, שהם בקושי מסתדרים כל חודש. בקושי גדול. אז אסור ללחוץ אותם, וגם אני מסופק אם מותר להם לתת זכר מחצית השקל את הסכום המלא. הסכום המלא, בזמן שבית המקדש היה קיים, זה שווי של 9 גרם כסף, שזה צמוד תמיד לשער המתכות ושער הדולר. היום הדולר נמצא בשפל, כנ"ל גם המתכות, לא במצב טוב, ויכול להיות שטוב שזה ככה. אז ב-22 שקל, ואפילו 23 אם אתה רוצה, יוצאים ידי חובה של נתינת זכר למחצית השקל, ואני חוזר ומדגיש שזה לא חובה אלא מנהג. וזה מנהג שבעיקר המקובלים נהגו, וזה התפשט בכל עם ישראל, והיום ברוך השם קופות הצדקה. הם שמחים על כל דבר שיש שם הכנסה, אז הם לוקחים ועושים מזה תררם גדול, ועיין ערך 1800 באנציקלופדיה הכללית. אז אני חוזר לעצם השאלה, ודאי שהוא פטור מלתת בכלל מעשרות, לא מכספים צדדיים ולא מכספים מרכזיים, כי אין כמו שאדם מפרנס את ילדיו הקטנים, שבזה הוא מקיים מצווה. יש חילוקי דעות בין הפוסקים מאיזה גיל הוא חייב, עד איזה גיל, מפשט התלמוד עד גיל 6, מגיל 6 והלאה זה צדקה מה שהוא עושה. אבל חכמים תקנו עד גיל מצוות. אחרי גיל מצוות כל מה שהוא מוציא לילדים זה נחשב נטו צדקה. כך שאבא לילדים קטנים לא חייב להפריש מעשרות, וייתכן שעושה איסור אם הוא מפריש, כי הוא מלחיץ את הילדים, והילדים מרגישים חסר, כי אין להם מספיק ביגוד, אין להם מספיק מאכלים, אין להם גם, ילד צריך קצת ממתקים לפעמים, או דברים בריאים, אני לא מדבר על סוכר ועל דברים משמינים, אבל דברים בריאים, ילד צריך לפעמים לקבל איזה מתנה, אפילו קטנה, עם קצת תשומת לב, ובליווי שירה, ושמחה, אז כך הוא מרגיש שייך, והוא מרגיש שהוא חשוב, אז מאוד מאוד חשוב להיזהר בבני עניים, והיום בעוונות הרבים, חלק גדול מהציבור שלנו פה בארץ, הוא ההגדרה של בני עניים, והשם יתברך יתרחם עליהם, וירחיב את גבולם, וייתן להם פרנסה טובה ומוצלחת. אני מקווה שהסתפקנו במילים האלה, כי יש הרבה מה לדבר בנושא זה. תודה.
תודה למאזינה, חזק וברוך לרב על התשובה המפורטת במעלת הצדקה, ברוך תהיה כבוד הרב. אנחנו עם מאזיננו הקבוע, מיודענו רבי אליעזר מבאר שבע, שלום לך.
שלום. שלום, שלום.
שומעים.
בית כנסת עולה פרס על שם אברהם, ארץ קדושה, מברכים אותך כל יום. שתהיה בריא עד 120, שתמשיך להניג אותנו עד ביאת המשיח. הרב, כולם מתגעגעים אליך. ושמחים מאוד לשמוע אותך מבית כנסת מוסיוב, שאתה נותן את השיעורים.
תודה רבה.
אנחנו מודים לך, הרב. הרב, יש לי שאלה אליך. בנוגע לתפילין של רבנו תם, אחד הוריד אותו את התפילין לפני שאמר שמע ישראל. האם הרב הוא צריך להניח אותם חזרה ולומר שמע ישראל, או עצם הנחת התפילין שכבר הניח אותו זה פותר אותו מלומר שמע ישראל?
תראה, אי אפשר לומר פה שחור לבן, פטור חייב. השאלה מה התנאים ותנאי הזמן של אותו אדם. לכתחילה ודאי שתפילין שרבנו תם צריך לומר איתם שמע ישראל, ולפחות לפחות פרשה ראשונה, עד וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. שערי, למה אנחנו מנחים תפילין של רבנו תם? לצאת את החובה של השיטה של רבנו תם, של סדר הפרשיות.
כן.
וידוע, הגמרא מצד שני אומרת, שמי שלומד קורא קריאת שמע ולא אומר איתם ולא מניח תפילין, כאילו מעיד עדות שקר, כי הוא אומר, הוא קשרתן לאות על ידיך, ואין לו תפילין עליו. זה מדובר ביום, בערבית לא. בערבית הוא יכול, זה לא זמן של הנחת תפילין. אבל בשחרית בהחלט כן. אז אכן לכתחילה, ודאי שצריך להניח תפילין של רבנו תם, אם ביומר איתם פרשת שמע, ופרשה שנייה שבעיה עם שמוע, ששם נזכר עניין הנחת תפילין. קדש והיה כביעך זה מנהג, ולא חייב, האשכנזים יותר מקפידים בזה. אשרב מי שיכול להקפיד בזה, זה גם טוב. אבל עכשיו אתה שאלת אותי האם צריך לחזור ולהניח את התפילין. אז אם אדם כזה שואל אותי, ואני אומר לו, יש לך את הזמן? אז הוא אומר לי, כן. אז הוא אומר לו, בוודאי שתעשה את זה. וגם עוד יותר, רבנו ארי כתב שסגולה מיוחדת לחוכמת התורה, אם אדם ילמד אפילו פרק אחד עם תפילין של רבנו תם, יש בזה סגולה מיוחדת.
או חוק לישראל.
יהודים טובים שלומדים חוק לישראל, או יקרא פרק תהילים, או יקרא עמוד, איזה חצי עמוד גמרא, או איזה משנה עם פירוש, כשיש עליו תפילין של רבנו תם, וזוכה לאור גדול שם למעלה. אי אפשר לתאר מה אדם יכול להגיע על ידי מצוות שהוא עושה כאן בעולם הזה. תודה לך אלעזר.
תודה רבה לך הרב, חילך לא ראיתה.
אלעזר, יש לך כרטיס זהב חבר, אני רואה בתוכנית פה במורה.
אני כבר הרב, מאז שהרב לא היה, אני כבר יותר חצי שנה לא דיברתי הרב.
בעזרת השם אתה תמיד מוזמן, הרבי אליעזר, אתה משמח לב אנשים ואדם, ובורא עולם בוודאי אוהב אותך. תודה רבה. תודה לרב, וישר כוח. אנחנו עם מאזינה מהצפון, שלום לגברת.
ומאזין.
בבקשה, מאזין, בבקשה, סליחה.
שבת שלום ופורים שמח לרב, רפואה שלמה.
פורח, אמן ואמן.
רציתי לשאול, אם בחורה רוצה רק מטפחת לשידוכים, האם היא יכולה לדחות בזה את השידוך אם הוא לא רוצה? רוצה רק פאה?
התשובה היא כן.
היא רוצה רק מטפחת.
כי, כן, כי באמת, פאה זה לא דבר פשוט שזה מותר. כלל לא. זה לא דבר פשוט.
היום מעלים את הנושא מראש?
אתה הפך להיות סמל הסטטוס של האדם, וחבל מאוד שאנחנו כך, וזה בא קצת מחולשה, וחולשה, אני מתכוון, חולשה מחשבתית, וגם זה בא גם שאנשים, בעיקר נשים, אוהבות להסתכל מה אחרות עושות, ולומדות אישה מרעותה, וחבל שאנחנו שוכחים שבאמת אנחנו בני עם ישראל, העם הנבחר. אחד הדברים המסמלים את עם ישראל זה קדושה וטהרה, ובעיקר צניעות של אנשים. אז לכן ודאי שאם יש אפשרות של פאה מצד אחד או מטפחת, ודאי שנעדיף את המטפחת. והמציאות מוכיחה שהרבה בנות שעמדו על כך שיהיה להם דווקא מטפחת, והם כן מצאו שידוכים ושידוכים טובים. אני מכיר בלי סוף. יש לי גם בני המשפחה שיחיו, שזוכות וזכו, ומנהלות חיים הכי מאושרים שבעולם. כי רדיפת התאווה ורדיפת הלבוש, אין לזה הגבלה ואין לזה סוף לעולם. אז אשרי אדם שמסתפק במועט. תודה רבה.
שלום עליכם הרב.
שלום
הרב. רצינו לשאול את הרב, שיהיה רפואה שלמה לרב, שמחים לשמוע את הרב תמיד. רצינו לשאול את הרב אם משתנה הדין לגבי רמות בירושלים, כי לא שמענו את הרב יצחק יוסף בלוויין אומר שום דבר, ויש כל מיני דעות, ורצינו לדעת מה קורה לגבי זה השנה הרב.
תראה ידידי, לפני שבועיים קיבלתי מייל בשאלות באתר דורש ציון, ולא עניתי מיד כי רציתי לברר את הנושא, וביקשתי שהות של שבוע. בינתיים ישבתי עם כמה מהרבנים, וגם אני יודע שכך דעת מרן הראשון לציון, אני לא יכול לדבר בשמו כי יש לו דוברים שלו, אבל שום דבר לא השתנה משנה שעברה לשנה הזאת, ועיקר הסיבות שאין מרחק של קילומטר, שזה מיל בערך, בין הבית האחרון בשכונת רמות לבין הר חוצבים ושאר הבניינים המקיפים את האזור. כך שרמות לדעת רוב מכריע, אני מדגיש רוב מכריע של הפוסקים, כל רבני אשכנז זה לא יוצא מן הכלל, עושים ב-15. אז למה שאנחנו נעשה שונה? ורוב מכריע של הרבנים הספרדים, כולל הרבנים שנמצאים בשכונת רמות, סוברים והגיעו למסקנה אחרי בירור מעמיק, שהזמן והתאריך זה תתוו, כי רמות נחשבת חלק בלתי נפרד מירושלים. ולכן זו הסיבה שלא יצאו בהכרזות, כי לא רצו לעורר עם צלצולים בפעמונים את העניין, כי יש כאלה שלוקחים את זה בשביל לנגח או בשביל חלילה לכיוונים אחרים, ואנחנו לא מעוניינים להרבות מחלוקות אלא להרבות שלום, ובפרט בימי הפורים שהם כל המצוות של פורים נעשו ונתקנו כדי להרבות אהבה ואחווה, שלום ואהות. לכן כולנו כאיש אחד, יחד, בלב אחד, נקיים את מצוות הפורים גם בשכונת רמות בירושלים ביום 15 לחודש. תודה.
תודה רבה לשואל ותודה לרב. אנחנו אולי הרב ניתן לרב את האפשרות לסיים בדברי סיכום קצת יותר ארוכים, אמנם לא כן, 3 דקות בערך.
סיום, צריך לדעת שעיקר ימי הפורים זה למחות את זכר עמלק. יש לנו את השבת הזאת שהיא שבת זכור. כדאי מאוד לעיין במפרשים סביב ההפטרה מה מצווה שם שמואל, בציווי כמובן של הקדוש ברוך הוא, כי כל מה שכתוב בנביאים הנביא לא כתב מעצמו אפילו עוד אחת אם לא שהקדוש ברוך הוא אמר לו. אז רואים בהפטרה את העניין של עמלק, שאיך צריך למחות אותו, ואזכיר רק פרט אחד קטן שהרבה שואלים, מה נשתנה עמלק מכל האומות? זכור את אשר עשה לך עמלק. ולמה הקדוש ברוך הוא כל כך חרה פה עד שאמר נשבע שאין השם שלם ואין הכיסא שלם? אז הסיבה היא גם סיבה פשטית, יש סיבה רוחנית, אבל הסיבה הפשטית, התורה בעצמה מכריזה ואומרת אשר קרחה בדרך. קודם כל עמלק בא לקרר אותנו מעבודת השם ומאמונה בקדוש ברוך הוא אחרי קריעת ים סוף, ויאמינו בשם משה עבדו. דבר שני, בדרך לא היה לנו לא מדינה ולא שטחים ולא ארץ ולא שום קטע אדמה משלנו, אלא נודדים היינו במדבר 42 תחנות, ועוד ויזנב בך את כל הנחשלים אחריך. הוא תפס את אותם, הגמרא אומרת, משבט דן שהיו סמוכים או שבט שמעון גם שהיו סמוכים לערב רב, יש אומרים שהתחתנו איתם, אז איתם הוא התחיל. ולכן הקדוש ברוך הוא חרה פה על עמלק וציווה אותנו למחות את זכרו על ידי שנעסוק בתורה. אחד הדברים שמועילים, זה דבר ידוע, זה מובא גם בתלמוד, גם בזוהר הקדוש, לכוון ביהה שמה רבה מברך, שיהה שמו הגדול שלם, כי אין השם שלם ואין הכיסא שלם עד שימחה שמו של עמלק. ועוד רעיון אחד, אם נשאר עוד איזה דקה או שתיים, בהפטרה אנחנו רואים 4 דברים שהם כנגד בני אדם. כתוב מאיש ועד אישה, מנער ועד זקן, ובבעלי חיים גם כן 4, משור ועד צה, מגמל ועד חמור. מה יש פה שזה בדיוק 4 מול 4? מה זה? אלא בקצרה אני אומר את זה. עמלק רצה להחליש אותנו מהאמונה בקדוש ברוך הוא, שאנחנו, איפה האמונה נמצאת? בפסוק שמה ישראל, אדוני אלוהינו אדוני אחד, ובדלת של אחד הוא גירד קוץ ועשה חס ושלום אחר. ובתפילין שהקדוש ברוך הוא לובש, תראו כמה הוא אוהב אותנו. גמרא אומרת, כתוב שם, ומי כעמך כישראל גוי אחד בארץ. גם את האחד הזה הדלת בא עמלק וגירד ועשה חס ושלום אחר, לעשות אומה חדשה, כמו שיש כאלה שחושבים שאנחנו פה אומה ככל האומות, וחלילה וחס נתמע ביניהם, חלילה וחס לא יקום ולא יהיה. אז אכן אהרון וחור תמכו בידם מזה אחד ומזה אחד. עכשיו ההבדל בין דלת לרש זה בדיוק גימטריה קוץ, 196 מתוך 200. אז אתה מוריד דלת, אז זה אותו דבר. זה ההבדל בין רש לדלת. וזה העמלק הפקיד אצל הקדוש ברוך הוא חבילה של קוצים, מה שהמדרש אומר, פסיקתא זה מובא. אז שיהיה לכולנו חג הכי טוב,
שמח,
פורים בו. הכי שלם ומושלם, עם שמחה אמיתית.
אמן.
הקדוש ברוך הוא, ושהקדוש ברוך הוא יהיה שמח בנו, ובקרוב יבנה לנו בית קודשנו ותפארתנו. תזכו למצוות, שבת שלום, וחיים טובים לכולנו ולכם.
אמן.
שמח עוד ועוד בססון ובשמחה. תודה לצוות באולפן.